השם ישמרך. מה נלמד היום? איזה הלכות ברכות? איזה אתם רוצים? תגידו. טוב, וואי. אולי מלך אהרון עכשיו. כל נהיה בדברו.
אולי אחר אמת לנו אמת יומה,
מחר. לא, עכשיו הלכות ברכות. עזוב אותנו. אבל של תשעה באב יש עוד זמן. נו, נו. נדבר היום אולי על ברכת שהכל. שהכל נהיה בדברו. במשנה כתוב, על הכל, אם אמר שהכל יצא ידי חובה. כלומר, ברכת שהכל פותרת את הכל. אבל, מחילה, אבל צריך לדעת, זה לא נכון לעשות את זה לכתחילה. אדם צריך לברר כל פרט ופרט, כל פריט ופריט, מה הברכה שלו. ולא סתם לבוא ולהגיד, אז איך הוא אומר, שהכל עוד רוב הוא כל. לא. יש מצווה גדולה לברך ברכה המבוררת. כלומר, דבר שברכתו מזונות, ברכים על המזונות. דבר שברכתו העץ, העץ. האדמה, האדמה. ודבר שברכתו שהכל, מפורש בהלכה, נברך שהכל. עכשיו, יש דברים שהם ספיק. או שהם תערובת, או שאיבדו את הצורה שלהם. האם, מתי כן מברכים שהכל? מתי עדיין הברכה שלהם הראשונה? ניתן דוגמה. אדם אוכל, יש פירה תפוחי אדמה. סתם פירה שיש בשוק, או שבמסעדות, אף אחד לא יודע מה זה. זה יכול להיות אלף ואחד דברים יש, ותפוח אדמה אין. כמו שהיה בירושלים לפני 50 שנה, נשטר יהודי אחד, שהיה לו יקב. והיקב היה בהתחלה בבית ישראל. אחר כך עבר ברוך השם, השם הגביר את חילו, הגיע למוצא. למוצא התרחב יותר, הבנים, אחד הלך פתח במישור אדומים. אחד פתח בגבעת שאול, אחד פתח בעוד מקומות, ברוך השם. והאבא, לפני שנפטר, קרא לילדים, הסביר להם איך לעשות את הסודות, איך עושים, בחילה כדאי רק מי ששותה, בסדר. שותה בשעת שתייה, לא נורא. אז, אם כן, אמר להם, תדעו, נגלה לכם את הסודות, איך עושים את היין, אבל תדעו, עוד סוד אני אגלה לכם, שגם מענבים אפשר לעשות יין. אז זה העניין. אז פירה, יש שעושים בבית. הרבה עושים. נשים צדקניות, אפילו סתם אדם, מבשל תפוחי אדמה, קוביות בסיר. זה כלום, זה עבודה של כמה זמן קצר. אחרי חצי שעה, לוקח אותו, בודק שזה רך, מרסק אותו במזלג, או בכלי הזה יש להם איזה ידית כזאת שמחוררת עם מתקן כזה מחורר ביד, מרסק, מוסיף לו קצת תבלינים לפי הטעם, יש לו פירה. זה בורא פירי האדמה. כך דעת מרן הבית יוסף. למה? לא נכון לברך על זה שהכל. כי אני יודע, זה תפוח האדמה, וזה גם רואים את זה. פעמים גם שהוא חם, הוא העדים, אתה מריח אותם, וניכר, והטעם שלו, טעם של תפוח אדמה. זה מברך עליו, בורא פרי האדמה. אותו הדבר, אדם שלוקח בנדורה, ומרסק אותם בפומפייה, או בבלנדר, לא משנה מה. מוסיף להם שומים, מוסיף להם כל מיני תבלינים, ורוצה לאכול איזה כך. מישהו שלעורר את התיאבון לפני האוכל, מברך עליו בורא פרי האדמה. מצווה, כך בזמנו אני זוכר היינו ילדים, הרב בן ציון אבא שאול אמר לנו, תברכו על זה בורא פרי האדמה, והיה בעינינו תמוע, כי בזמנו על כל דבר הם מברכים שהכל. כי לא ידעו, ולא אמרו שינה צורתו, אפילו שינה צורתו, אבל ניכר שזה מזהים. אותו דבר לקח גזר, יש הרבה לוקחים גזר, מגרדים אותו בפומפייה, או בבלנדר, לא משנה אם תחנותו דק דק, לא משנה אם חתכתו עבה יותר, בכל גודל שהוא, אני רואה שזה גזר. זה צבע גזר וטעם גזר. אפילו שהוספתי לו מיץ תפוזים, ריסקתי עליו, לא יודע מה, לימון, ברך עליו בורא פרי האדמה. כנען, אז אני עברתי כאילו משהכל לבורא פרי האדמה, אבל כדי להבהיר את הנושא. וכנען, כתב מרן, משותה מרק ירקות. דעתו לברך על מרק ירקות, דעת מרן, בורא פרי האדמה על המרק לבד. אבל אנחנו לא עושים כך, אלא אם במרק יש חתיכות של ירקות. יש חתיכות, עשו מרק נטו, תפוחי אדמה, ואולי לפעמים שם איזה פירורים של עוף, זה לא מעלה ולא מוריד. אבל עיקרו של המרק זה כל מיני ירקות ששם שם, חוץ ממרק ששמו בו אבקת מרק, זה אני לא מדבר. זה גם מסוכן לציבור, מסוכן לבריאות. אבל מרק שיש בו כל מיני ירקות, ואתה מזהה שזה מרק ירקות, ברכתו בורא פרי האדמה, ועל המרק עצמו לא צריך לרשע הכל. יש חסידים, אני מדבר חסידות, מה הוא עושה? קודם לוקח, נגיד במרק יש לו גם כן קרוטונים, ויש לו גם מעט, לא הרבה, אם זה הרבה זה שאלה אחרת, אלה הצפים, השקדי מרק וכדומה. אז הוא מה עושה? לוקח לו מכל מין לבד, זה מזונות, ברך על המזונות. אחר כך לוקח משהו שברכתו שהכל, ברך עליו שהכל. משהו שברכתו האדמה, ירק חי, או חתיכת אבטיח, או מלון, או איזה דבר, ואוכל. הרמב״ם כותב שטוב לפני האוכל לאכול פירות רכים שמרקחים את הקיבה. זו שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם כדי למנוע חולאים ולעזור לעיכול, לפני האוכל לאכול למשל מלון או מנפפון או כל מיני ירקות חיים. הרמב״ם מאוד מאוד ממליץ על זה, ולכן תדעו בבוקר בעיקר, זה טוב מאוד על הבוקר, לא לאכול דברים ישר, יש כאלה ישר מתנפלים ומחפשים לאכול כל מיני מוצרים מתועסים, זה לא בריא. כל המוצרים המתועסים יש בהם כל מיני חומרים שאלה הורסים את הבריאות של האדם. אז זה יכול בבוקר מאוד חשוב, ירק ופירות חיים מרוסקים או שלמים, ודאי שלמים יותר טוב, כי במרוסקים מאבדים את החצי הויטמינים, מאבדים שם. אז אני חוזר לעצם השאלה, יוצא שאנחנו מברכים על זה את הברכה המבוררת. מתי אנחנו נברך על זה שהכל? כאשר זה תערובת שהיא בלתי מזוהה, התערב איתה דברים אחרים. הגאון הפרי חדש נתן לנו כלל, צריך לזכור את הכללים שהם כתבו לנו עליהם השלום. כתב, כל מין שלקחת אותו ואיבד את צורתו והערבת אותו עם עוד מין אחר, אז הברכה הופכת להיות שהכל נהיה בדברו. אבל כאשר זה נשאר הצורתו עליו, או שלא עירבת איתו דבר אחר, או עירבת איתו דבר שזה אותה ברכה, אז זה ודאי כדאי לברך לכתחילה ברכת בורא פרי האדמה. וכן אם זה פירות של העץ, בורא פרי העץ. זה הכלל. תמיד אדם משתדל לברך את הברכה המבוררת. אותו הדבר למשל לפעמים עושים קיץ בעונת הפירות, עונת הקיץ. נשאר להם במקרר כל האום שם. שזיף אחד, פרסק אחד, ענבים, דובדבנים, תפוזים, אני יודע מה. לוקחים, קוצצים, מעבירים את הכל יחד, שמים לו גם בננה, לוקחים איזה בננה לפני שתמות, שוחטים אותה, מרסקים אותה ואת החתיכות שלה שמים שם ומוסיפים להם עוד כל מיני קשקושים כדי לשבח את המדינו של זה. לפי ההלכה, מה הרוב? הרוב זה פירות העץ, אני מברך בורא פרי העץ. הרוב בורא פרי האדמה, מברך ברי האדמה. מסופק, הוא לא יודע מה. אז מה יעשה? ייקח מן עץ יברך עליו, יכוון לפתור, ויקח מן האדמה, יברך עליו, יכוון לפתור. בזה פתרת את הבעיה. זה גם בתוך הסעודה, הרי זה יכול לבוא אחרי האוכל, אחרי האוכל מגישים איזה מקום קומפות, מגישים משהו לקינוח, זה פרי לקינוח, אז זה יש לו ברכה, זה פירות טריים, אלא מה, הם מרוסקים או קצוצים דק, ומעורבבים, תפוח עץ עם מלון ועם כל מיני, מה, הוא יתחיל לבדוק בפרט לשבת, יברור את זה לבד ואת זה לבד, איך? לא הולך, זה חתיכות קטנות גם. עשו אותם לפני שבת או בשבת עצמו, סמוך לסעודה. לכן כל אלה, תברך תמיד בכלל אחרי הרוב. ואם אתה לא, אתה רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות, עמד מן דבעיל מהווה חסידה לקיים מילי דברכות. אז יקח לבד מן העץ לבד ומן האדמה לבד, וככה יעשה. והכל יבוא על מקומו בשלום. עכשיו יש לנו משנה מפורשת, נחזור לבחד שהכל. על דבר שאין גידולו מן הארץ, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. וכל סוגי הדגים למיניהם, אני אוכל, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. כל סוגי הבשרים למיניהם, כל סוגי העופות, הביצים, וכל מוצרי החלב למיניהם, ברכתם שהכל נהיה בדברו. זה פשוט. השאלה כעת, למשל הוא עושה קציצות דגים. ובקציצות האלה מעורב כל מיני דברים אחרים, כגון, יש שם גם קמח, יש שם פירורי לחם, יש שם בצל ושום, ועוד כל מיני מוצרים למיניהם, וזה מעורב, זאת אומרת יש שם גם האדמה, יש שם גם מזונות וגם שהכל, שזה הדג. השאלה מה הרוב? תלוי איזה סוג ציצה עשו. תמיד אני צריך לברר שם מה קרה בשטח, כמה היה מול כמה. אם הרוב זה דגים, אז אין לי בעיה, זה שהכל. כי גם הקמח או הפירורי לחם שבאו, הם באו להדביק. אז זה נקרא בא לדבק, מרחתו שהכל. מיני האדמה שיש, הם באו כדי לתת תאבון לאכול, כדי שיהיה טעם בתוך הקציצה של הדג, שמו בצל, ושמו, הרבו שם תבלינים ושומים, שאפילו שברחתם האדמה, אבל הם בטלים לגבי הדגים. אז הדג הוא העיקר, זה שהכל. אבל אם למשל עשה את הקציצות האלה כמו קציצות מתוגנות וכדומה, ויש שם 20%, אני מדגיש, 20% פירורי לחם, או קמח, או כל דבר מחמשת מיני דגן. תדעו, הדגן יש לו מעמד מיוחד בהלכה. מה זה חמש מיני דגן? הגמרא בירושלמי במסכת ברכות דרשה מהפסוק ובדברי הימים פסוק, שמה הוא מונה הנביא את חמשת מיני דגן, שהם חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון ושיבולת שועל. המינים האלה ידועים היום וישנם בשוק. לקחו קמח כזה מזה ומזה ומזה, ושמה זה מכיל, הקציצה הזו מכילה 20%, וזה יכול להיות דבר כזה, כגון שלפעמים מתגנים קציצות של דגים, שכאלה יודעים לעשותם טעימות ומשובחות, ודג משובח, ואז זה הופך להיות בורא מיני מזונות. אותו דין יש לנו למשל בקובות למיניהם, סיגרים למיניהם, בין מבושלים, בין מתוגנים, והחומר של עיקרו זה מין מזונות, מין דגן, אבל אני מדגיש מין דגן, למה? יש מצוי אצל עדות מסוימות, בעיקר בקיץ, הם לא עושים קובה מדגן, אלא מאורס, על בסיס אורס. זה כבר דין אחר, זה שהכל. אבל בחורף בעיקר, וגם בקיץ, שרבה עושים את הקובה על בסיס דגן. זה ברכתו בורא מיני מזונות. לכן הרבה פעמים מצוי, ביום שישי, וכדומה, הוא רעב, הוא לא רוצה לאכול לחם, לוקח איזה קובות, שתיים, שלוש, שם לו בצלחת, ורוצה לאכול, צריך לדעת אם זה עשוי מקמח, עשוי מדגן, ברכתו בורא מיני מזונות. ואפילו שיש בפנים בשר, הוא בטל לגבי הקובה. וכן סיגרים, מתוגנים, אפויים, בכל מיני צורות, זה מברכים עליו בורא מיני מזונות. יש למישהו שאלה? תשאלו. איך, מה?
קובה מאורז, למה לא מזונות?
קובה מאורז, למה לא מזונות? שאלה מאוד חשובה שאלת. אם האורז נימוח, אני דיברתי בגלל שהאורז נימוח. האורז הוא התרסק ואיבד את הצורה שלו. ואני צריך לשאול מה זה. אפילו שאני יודע, נגיד שאתה לא יודע, אתה שואל, מה שמתם פה? אז הם אומרים לי אורז, אבל אני לא רואה אורז. אני רואה גוש כזה, לבן, אני יודע באיזה צבע, אפור, לבן. אז אכן, כיוון שהוא איבד את צורתו, אז ירד החשיבות שלו. אבל, אם באמת, יש כאלה, יש מתכונים, שהאורז הוא שלם, או אפילו חצוי, חצאים. אבל רואים שזה אורז, אתה רואה, אתה לוקח אותו, אתה מסתכל טוב, וואלך, הנה אורז. אחד ועוד אחד ועוד אחד. הנה חינם, מברך על המזונות, אתה צודק.
אז רב, על אותו משקל, למה על במבה נברך אדמה?
אז למה?
על במבה נברך אדמה, גם שם לא רואים תירה.
על מה נברך האדמה?
על במבה.
במבה.
למה נברך אדמה? למה לא שעקול?
זהו, הטענה של האומרים, שזה האדמה, במבה, אל תכניס את זה כרגע. למה? כי זה דין אחר. למה? כי זה זרעים מיוחדים לבמבה. זה לא התירס שלי. זה לא הגרעיני תירס שאנחנו משתמשים בשוק. זה גרעינים מיוחדים שעשו אותם בשביל לעשות מהם במבה. לכן הם טוענים שברכתו בורא פרי האדמה. זה בדיוק, אתה מעביר אותי כעת לגרעינים שונים. אני זוכר לפני 50 שנה, 60 שנה, על כל הגרעינים היינו מברכים שהכל. בעיקר גרעיני אבטיח. למה? היה מצוי בכל בית ידוע. היו קונים אבטיחים, והיו בזול, והיו מגיעים הרבה מקשאות של אבטיחים. היו קונים, שמים 30-40 אבטיחים תחת המיטה, וכל פעם רואים איזה אבטיח כבר הוא בשל לפני שיתרכב, יאללה פותחים אותו. והגרעינים חוגגים. ואתה מייבש אותם בחוץ, באים הציפורים, יש חגיגה. בקיצור, חג לכולם. והגרעינים האלה היינו מתגנים אותם, אחים עליהם שהכל. למה? האבטיח הזה נזרע לשם אבטיח. ואחר כך לקחו את הגרעינים, ואני משתמש בו גם, אז זה באמת שהכל. אותו דבר גרעיני דלעת, גם כן, היו מוצאים מהדלעת את הגרעינים, מייבשים אותם, או קונים אפילו מהשוק דלעת, גרעיני דלעת, קונים אותם, ברכים עליהם שהכל. אבל היום המצב השתנה, כי היום הכל השתנה מאז שהגיע גם אדון, איך קוראים להם? האגוזים האלה, אגוזי, איך קוראים להם? קשיו. הקשיו הגיע ממקסיקו. כולם שאלו, מן הוא? מי זה? לא יודעים מה זה. צריך לאכול, זה טעם שמן, שמן מיוחד יש לו והוא בריא. אז התברר שזה איזה פרי שגדל שם בעיקר בר, והוא גדל, נותנים אותו לאכול אותו לבהמות, כי זה לא טעם של בן אדם, שבן אדם אוכל, והיה לו קשיו אחד שם למעלה בראש הזה, לוקחים אותו, קולים אותו. אחרי זה למדו, באו חקלאות עם הטכנולוגיה שלהם, וגידלו קשיו, נטו זה יוצא לי שושנה שלמה מדעה קשיו. זה יוצאים 30-40 בכל גבעול. אז זה כבר נהיה, לשם זה זרעו את זה. זה עץ, אנחנו הולכים עליו בפרי העץ. זה קשיו. למה? זה נעשה בשביל כך. אותו הדבר האבטיחים. אני ראיתי לפני 30 שנה, בדרום, יש שדות שלמות, שקצרו אותם כבר בתחילת הקיץ, אחרי זה זורעים שם אבטיחים. אבל אלה לא אבטיחים שאנחנו אוכלים אותם, בדקתי את זה. זה אבטיחים שהם לא שווים כלום, אין בהם כלום, אבל יש במלא גרעינים. עובר הקומביין באדמה וקוצר אותם. ואתה רואה איך הוא בולע אותם, בולע איזה 30-40 אבטיחים בבת אחת, ומרסק את כולם. ובמקום אתה רואה לשפח מים שלו על השדה, והוא מבסוט, זה מזבל לו את השדה, וכל הפסולת הולכת, המכונה, כל הפסולת מעבירה למחל מיוחד, וכל הגרעינים, אתה רואה אותם, אתה רואה מפה נכנס אבטיחים, מפה גשם של גרעינים יורד לאחורנית שלו, עד שמתמלא, הולך מרוקן את זה, ממשיך הלאה. אז זה גרעינים שעושים אותם בשביל כך, לכם ורחים עליהם, בורא פרי האדמה. אותו הדבר עם גרעיני שמש, היו קוראים להם פעם, אלא גרעינים השחורים, הרגילים. הם עברו כמה גלגולים והתפתחויות, עד היום יש כמה סוגים של גרעינים כאלה. פעם זה היה חמניות, שהיו מגדלים אותם, והיית רואה, איפה היינו רואים שהם הולכים להר ציון, לפני שהיה לנו את הכותל המערבי. אז בימים האלה בעיקר, של ערב תשעה באב, היינו הולכים להר ציון, להתפלל שם, לקרוא תיקון חצות. אז היינו רואים למטה, היה שם כפר שלם של יהודים, עיקר מקורדיסטן, מעוד ארצות, היו זורעים שם, חמניות. אתה רואה איזה חמניה יפה, שושנה יפהפייה, באמצע יש לה פרחים כאלה בצבע כתום, ואיזה יופי, כמו כף יד גדול של אדם, ומלא הגרעינים שם סביב סביב, אתה רואה, זה בחתו האדמה. מגדלים את זה בשביל, אז שינינו, התחלנו לברך בורא פרי האדמה. עד אז הם מברכים שהכל, כי לא ידעו מה זה. אז ראו שזה חמנייה, והתחיל להיות בשוק יותר, והיום כבר מרבים מחוץ לארץ. רק צריך להיזהר מאוד מתולעים. באלה הם מצוי בהם הרבה תולעים. והם מה הם עושים? זה הצרה צורה שלהם. עכשיו גרעיני אבטיח. כשאדם קונה גרעיני אבטיח, ישתדל לקנות מחנות או מזה שיש לו נטו נקיים טריים של השנה. למה מה קורה? אני אגיד לכם מה הסוד שלהם. נראיתי במחסנים שלהם וראיתי. נשאר לו נגיד 50 שקים משנה שעברה. והם כולם מתולעים כבר. רקובים, מתולעים, חצי, בוא נגיד לא הכל, חצי מהשק זה מתולע, שליש. מה הוא עושה? הוא פותח שק חדש שמערב איתו כמה אחוזים מהזה, ואז הוא הורס לך את זה. אז אני הייתי אומר לו, תעשה לי טובה, תן לי רק מהחדש, נטו. אז לך הוא יכול לעשות לאחד, שניים יכול לעשות כך. לכולם הוא לא עושה את זה. אז לתוך הגרעינים יש הרבה רקובים, יש בהם תולעים. לכן צריך להיזהר, לבדוק מראש שהגרעין הוא שלם. בכלל, בכל ענייני הפיצוחים צריך מאוד להיזהר מתולעים. זה אחר כך נכנסנו לבעיה חמורה, כי כל תולע ותולע כמו חמש פעמים חזיר. למה לאדם להיכנס לזה? זה הדרך. כן, מה שאלת?
אומרת, אני יודע כמה שנים לגבי הפיצה. הרב עובדיה כותב, מכתב מוציא. הבן ישחי כותב, מזונות. ועוד כמה, יש דעות. אז זה שאלה אחת. השאלה השנייה, אם לקחתי לחם, שם אותו בתוך צלילים,
אתה שואל אותי מה הברכה של פיצה. זה בכלל לא שאלה למה, כי כל פיצה זה עולם אחר. אז אין הלכה אחת, אני לא יכול להגיד לך הלכה אחת על מה מברכים על פיצה. תלוי ממה עשית את הפיצה. יש, בוא נגיד בהנחה שלא לקחת לחם. אם לקחת לחם ועשית אותו פיצה, זה המוציא. כלל תזכרו תמיד, הלחם שאפוי כבר, אפילו שהתייבש, אפילו שקרה מה שקרה, לקחתי אותו, עשיתי ממנו צנימים, עשיתי ממנו פיצות, עשיתי ממנו מה שעשיתי, בחתו המוציא נשארת, והוא אם יש חתיכת כזית בכל חתיכה, אבל פחות מכזית, והתערב בצורתו השתנתה, זה לשון הגמרא, תוריתה דנהמה, צורת לחם עליו, אני מזהה שזה לחם. אבל הצנימים שיש בשוק, זה הטעות שהרבה רבנים אפילו לא יודעים את הסוד הזה. ללך לשוק, תראה, הצנימים שהם מוכרים, זה חצי קילו, זה אריזה של חצי קילו. זה, אתה טועם את הצנים, אתה רואה אותו מתוק. הוא שונה מהלחם שלנו. זה מזונות נטו. למה? זה מראש נאפה בשביל צנים. אתה רואה, אריזה בנייר מיוחד, שהוא אריזות קטנות יחסית, של מקסימום 500 גרם. אפילו יש פחות. ואז הם עושים מראש את זה בשביל צנימים, ומראש הם מייבשים אותם בתנור, זה ברכתו מזונות, כמו שזה כוסס. אבל צנימים שעשיתי בבית, או צנימים שגם יש בשוק, אני לא יודע, יכול להיות שיש מקומות, וזה, אתה רואה, זה לקחו חלה שנשארה להם, התייבשה, וטוב עשו, קום לזרוק אותה, פרסו אותה לפרוסות, והכניסו אותם לתנור, מרחו עליהם מה שמרחו, לא משנה, זה נשאר המוציא לחלוטין. כנן פיצה, אבל פיצה אחרת שעשיתי בבית, מה מברכים עליה? שואל שאלה. יש לנו את השאלה הזאת עוד לפני 200 שנה. הרי אז לא הייתה איטליה, לא הביאו מאיטליה פיצות, אבל היה חלבים בעיקר, מה שנקרא לחמה בעג'ין. לחמה זה בשר, בעג'ין בבצק. מה היו עושים? כל הבעלי בתים, בבוקר הוא אוכל מה שאוכל. במשך היום הוא רעב, מה היה עושה? אשתו, אתה מכינה לו בצק בבית, עושה בצק, וחלק אתה עושה לחם, חלק אתה פותחת אותו כמו חצי פיתה. בדיוק גודל של חצי פיתה. לוקחת חתיכות פירורי בשר, מפזרת על הלחם הזה. ושמה עליו קצת חתיכות בנדורה, עם שומים או בצלים, מה שיש בבית, אוספת, ועושה איזה 10-20 כאלה. זה משהו משובח, זה טעים, משובח ובריא, זה ייצור עצמי. חלק משאירה לבית, בצהריים היו אוכלים, חלק היו קחים איתם לעבודה. והם היו לא יודעים, בעלי הבתים לא יודעים, ברכים על זה מזונות. אומר יופי, אני לא צריך איתו לידיים, לא צריך, ולא נכון. זה לחם גמור, למה? הבצק הוא בצק של לחם. בצק של לחם גמור, אפילו שהוא יש בו קצת מתיקות או מליחות, אבל הוא בצק של לחם, ושמו עליו את הבשר, ונאפה עם הבשר, זה המוציא. למה? מרן, שם בסימן קסה, הסימן הארוך, יש שם, אתם תראה, שתי סעיפים שנראים כאילו, מי שלא יודע, חושב שיש סתירה במרן, ולא כך. מרן כותב בפעם אחת, הפנדה, זה היה נקרא בשפה של לדינו. מה זה? היו לוקחים, במקום לאפות, כמו בדיוק לחסוך את הבעיה הזאת. מה היו עושים? היו לוקחים בשר, פירורי בשר, ולוקחים בצק, ולוקחים לחם, פיתה, ממלאים אותה בבשר הזה. ומכניסים את זה, הבצק, פיתה עדיין בצק, מכניסים את זה לתנור. וזה נאפה יחד. מרן כותב, זה ברכתו המוציא לחם מן הארץ. סעיף אחרי זה, כותב מרן, שאם לקח בצק כזה, הוא קרא לזה שרעתי, שם אחר יש לו, והכניס שם שקדים ואגוזים וכל מיני תבלינים, אתה מברך עליו, בורא מיני מזונות. ומי שקורא לא מבין מה קרה פה. צריך להסביר לו, זה פשוט. הראשון, זה נעשה בשביל לסבוע, אני צריך ארוחה, במקום ארוחה, אז אני אוכל לחם, יש לי מונה מוכן, לחם זה פיצה בשרית. במילים אחרות, או לחם שיש בתוכו את הבשר. אז אני נותן ידיים, ומברך הנטילת ידיים, ומברך המוציא לחם מן הארץ. ואחרי זה ברכת המזון. מה שאין כן, בלחם של... של שזה יש בו שם שקדים באגוזים, תמרים, צימוקים, כל מיני פעמים כך, פעמים כך ופעמים הכל יחד. זה לא נעשה להסביע, זה נעשה להשקיט את הרעב או להעביר את טעם האוכל. אחרי שאכל דגים, אכל בשר, יודע מה שאכל, רוצה להעביר טעם האוכל. רוצה להעביר טעם האוכל, זה באמת ברכתו בורא מיני מזונות. אז מובן העניין, זה חילוק ברור. אני שהייתי ילד, הייתי קורא את השולחן ערוך הזה, והייתי שואל את עצמי, ולא היה לי מורים שם בעוונות הרבים, שהסבירו לי מה קרה פה. עד שעיינתי ושאלתי, עכשיו זה מובן, יותר מובן, זה החילוק. עכשיו נחוזר לקציצות. קציצות, יוצא לפי זה, קציצות בשר. אני לא יכול להגיד הלכה אחת לכולם, לכל הקציצות. למה? תלוי מה זה, מה יש בקציצות? דבר ראשון, אני שואל אותו, מה שמת שם? אם בקציצות שמו פירורי לחם, והסיבה היא כדי להדביק אותם, ואין שם 20% דגן, זה באמת שהכל נהיה בדברו. קציצות בשר, קציצות עוף, קציצות דגים, כולם אותו דין לכולם. אבל לפעמים שמים שם כמות בשביל להסביע או לחסוך פחות בשר. רוצים לחסוך. כמו שעושים קובה, זה אותו דין. כמו שעושים, אני יודע, קוטלי היו קוראים לזה, כל מיני שמות. זה הרוב, מה זה? אפילו לא הרוב, סליחה, 20%. יש לי שם 20%. למעשה זה לא רק 20, זה אפילו 16.6, 6666. אבל אנחנו מאגדים את זה ל-20, שלהיות יותר בטוח, זה ברכתו בורא מיני מזונות. אבל אם זה מיעוט, והקמח בא רק להדביק, קציצה רגילה, קצת בשר רגילה ביתית, זה שהכל. אבל אם בקציצה שמו יותר, כי רצו לקחת את זה כך במקום לחם, ולא אוכלים את זה עם לחם, אוכלים את זה כך לבד, זה באמת בורא מיני מזונות. כמו שהקובה בין המבושלת, בין המתוגנת, ברכתה בורא מיני מזונות. חוץ מקובה שעל בסיס אורז, ויש היום בשוק, מוכרים קובות על בסיס אורז. אני לא אחראי לקשרות, אבל זה המציאות. אז זה קובה של אורז, ואתה לא מזהה את האורז. האורז נטחן, לפעמים טוחנים את זה. טוחנים אותו עם ועושים את זה ביחד. אז זה חוסך להם עבודה. זה שהכל נהיה בדברו. כן? זה שהכל נהיה בדברו. כן, מה השאלה?
לשו את הקמח, קמח לשו עם החלב.
כן.
מה דינו?
לשו קמח עם?
חלב.
חלב.
הרב, במיץ תפוזים, תפוזים פנים, מה ברכתו?
רגע, בוא נגמור עם החלב, אחר כך נעבור לתפוזים השווים ב-1000%. קודם החלב. תדע שיש הטעיה גדולה מאוד. הטעיה כולל בשכונות החרדיות. יש את זה בירושלים, הרבה טועים בזה, והתרענו על זה כמה פעמים. היה איזה חנות של אחד, עליו השלום נפטר, היה עוד צעיר לימים, חבל עליו. זה היה מוכר בצהריים לכל החנויות, ובאים, קונים אצלו לחמניות, ממולאות, אז זה שהאשכנזים הרי לא אכפת להם חלב עם דגים, הם אוכלים, אנחנו לא אוכלים חלב עם דגים. אז יש לחמניה ממולאת בחביתה, יש לחמניה בביצה קשה, יש לחמניה ממולאת בדגים, אני לא יודע במה. והיה כתוב על זה בורא מיני מזונות. אני יום אחד שאלתי אותו, נכנסתי אליו, שאלתי אותו, מה, למה זה מזונות? אמר לי, כי היה כתוב זה חלבי. אמר לי, זה חלב. הוא מערב חלב בתוך הבצק. אבל מתברר שזה לא נטו חלב. א', הוא שם חצי חלב, חצי מים. שני שליש חלב, שליש מים. ואתה טועם את הלחמנייה, אתה לא מרגיש. אתה מרגיש קצת שונה מלחמנייה רגילה. כל לחמנייה יש לה את הטעם שלה. אבל זה שונה מלחמנייה רגילה. זה עדיין המוציא לחם מן הארץ. ואז פרסמנו את זה בשיעורים, שצריך לברך על זה, המוציא לחם מן הארץ. אבל אם הוא שם חלב, וגם הוסיף על זה חמאה, וניכר הטעם, ההבדל הוא ניכר הטעם. איך אני יודע מה זה נקרא ניכר הטעם? כל אחד לכל אדם. אתה תלעס את הבצק, ואחרי שלעסת אותו וזזת אותו קצת מהחך, מהלשון, קצת בלעת או שמת את זה הצידה, יש לך מתקתק טעם מתוק בפה או טעם חלבי בפה, זה נקרא שיש בו טעם חלב. זה מזונות. אבל אתה מרגיש לחם רגיל, כמו שאני אקח חתיכת לחם או חתיכת חלה, אותו הדבר. הרי אפילו בחלה, חלות שמוכרים לשבת, אני לא יודע מה קורה אצלכם בשכונות בערים, כל העיר זה משהו אחר. גם אצלנו בירושלים יש כמה סוגי חלות. יש חלות, אנחנו בורחים מהם, חלות מתוקות נקראות. אלה לספרדים זה ברכת מזונות. האשכנזים הולכים על זה המוציא. אבל כל החלות המתוקות, ואפילו המתיקות היא בגלל שמרחו מבחוץ, אני ראיתי איך הם אופים את זה, הלכתי לראות. הם אופים, היה חנות של מאפיית לנדנר בירושלים, זה המאפייה הייתה, נסגרה עכשיו, עליו השלום. אז היה עוד הזקן, היה יהודי צדיק, היה מחלק חלות חינם לעניים, משהו לא יתואר. הר גם הבן שלו, והבן גם נפטר. והיו, הם אחרי שעושים כעת בלילה, לא היום, מחר בלילה, מתחילים לעשות את הבצקים. ואז קולעים את החלות, מכינים אותה. יש לו שם על הליים 200 חלות וכו', בצק. ושם, פזר על זה סומסום, יש לו שם דלי, פשוט דלי, עם מברשת גדולה. ושם תבול ביצים, איזה שניים שלוש ביצים והכל מים וקצת שמן, לא יודע מה עוד היה לו שם, מתכון. לוקח את זה ומבריש על החלות, והחלות נכנסות לתנור, יוצאות איזה חלות, איזה ריח. כשהן טריות אדם יכול לאכול 3/4 קילו ולא להרגיש. והיו אוכלים את זה, היו, עד היום יש כאלה, יש להם שיגעון כזה. באים ביום שישי או בליל שישי, בלילה שלפני שבת, לוקח חלה כזאת, אוכל אותה, צריך תול עדיין. זה ממש מזונות, זה מזונות. ולמה אמרתי לי תול עדיין? כי חלה כזאת בקלות אתה עובר את ה-216 גרם. החלה הזאת היא יחסית לא חלה קטנה. אז היא שוקלת 750 גרם. 750 גרם, אתה עושה חשבון, חצי חלה, אתה יכול לאכול אותה כשהיא טריה חמה מהתנור, בשקט, אדם רגיל, אם הוא לא אכל היום, הערב, אז הוא בשקט אוכל, יש תיאבון, חצי חלה. יאכל אותה עם זה, עם זה, עם כל מיני, עם חומוס, לא יודע מה שיוכל, אבל הוא יאכל חצי חלה. יאכל חצי חלה, זה ודאי המוציא. אפילו שזה מתוק. אכן צריך להיזהר בזה. אשכנזים מברכים עליה המוציא, על הלאה מתוקה. אותו הדבר, אדם שמתאכסן לפעמים אצל משפחה אשכנזית, ויכול להיות תמיד חכם הכי חשוב, והוא מביא חלות מתוקות בליל שבת, והם יש להם עניין לאכול דווקא מתוק, אוהבים את הסוכר, עוף עם סוכר, גפילטה פיש עם סוכר, הכל עם סוכר. זה, כל אחד הטעם, זה טעם בריח, אין מה להתווכח. אז זה, הוא אוכל את החלה, הם, להם זה המוציא, אפילו אוכל כזית. לנו לא, עד אם אני אוכל 216 גרם. וזה בקלות יכול להגיע לזה. לכן, שמה צריך להיזהר. אותו הדבר לגבי מה שדיברנו, אז אנחנו גלשנו, במקום שהכל גלשנו למזונות, אבל זה מעניין לעניין שבאותו עניין. אז זה הסדר, אם אמרנו אכילת המזונות שצריך לברך, מזונות, ומתי מברכים שהכל נהיה בדברו. כן, מה השאלה?
עושים מחום.
חכה, אתה יודע מה השאלות האלה תשאירו לסוף, למה אנחנו יוצאים מהנושא. אני רוצה שיהיה לנו איזה הבנה בברכת שהכל, כיוון שאנחנו עדיין נמצאים בקטע של פירות וירקות. שאלות אחר כך. פירות וירקות. עכשיו דוגמה. אני אוכל בבית, יש שם כל מיני פירות, אז אמרנו לגבי פירה שעושים בבית, זה ברכתו האדמה. אפילו שעירבתי איתו עוד דברים אחרים. מערבים מרגרינה, עוד כל מיני דברים, זה ברכתו האדמה. אותו הדבר, רסק של בנדורה, זה ברכתו האדמה. כמו שאתה רואה, זה רסק בנדורה. אותו הדבר, כל סוגי הירקות שטוחנים אותם, או מגרדים אותם, כמו גזר ואחרים, אז זה האדמה. בואו נסגור את העניין הזה, ונמשיך הלאה. עכשיו, יש שאלה לגבי השוקולד, תדעו. אני לא מדבר על השוקולד הרגיל עם הציור פרה עליו, אני מדבר כעת בעיקר על המריר. יש היום 72%, יש גם 82%. זה טוב לאדם שנרדם בשיעור לאכול איזו חבילת שוקולד כזאת, וזה במקום שתי כוסות קפה. זה חשוב מאוד. עכשיו, השוקולד הזה מהו? דן בזה בזמנו, לפני 50 שנה, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. עליו השלום, זכותו תגן עלינו. היה יהודי, תמיד חכם עצום, ובעל מידות שאין כמוהו בעולם. לא ראיתי כמוהו. פלפליים. הוא טען שלכאורה שוקולד, כתב על זה תשובה ארוכה בספרו מנחת שלמה, שלכאורה צריך לברך עליו בורא פרי העץ. מפני שזה גדל בדרום אמריקה, זה פולים של שוקולד מיוחדים, זה גרעינים בצבע שוקולד, מייבשים אותם, קולים אותם, טוחנים, עושים מזה שוקולד. כמובן מערבים לזה כל מיני דברים, ואז זה מגיע לשוקולד. אז הוא טען שלכאורה צריך לברך עליו בורא פרי העץ. למה? זה עשוי מעץ, מפירות. וכל יודעים שזה שוקולד, בעיקר שוקולד השוויצרי. לכן התירו את השוקולד השוויצרי. שם יש השגחה יהודית על כל העשייה, את העשייה. אז התירוץ היה, א', שזה לא נקרא אוכל, לא, זה לא ראוי לאכילה כשהוא עץ, אלא הרי שאני אבשל אותו. אבל חזר שאלה. מרן כתב שלמשל ירקות כמו נגיד קישואים, אף אחד לא אוכל קישואים חיים. מה שכתוב קישואים חיים בהלכה מתכוונו על מלפפון, כי זה אותה משפחה. המלפפון עוד מעט, עכשיו צריך להגיע לשוק פקוס, אני לא יודע אם יש עדיין פקוס, זה עדיין נשאר בר, זה אצל הערבים, זה כמו מלפפון דק ארוך יותר, וצבע ירוק בהיר. זה פקוס, אנחנו מברכים עליו שהחיינו. למה הוא מתקיים רק חודש? אין אותו בשוק, רק חודש. זה עכשיו הזמן של התפוח ענה, וכן האגסים הקטנים האלה, הם אחרי חודש נרכבים כולם. אז זה בחתו שהחיינו. עכשיו הפקוס הזה, כל סוגי המלפונים, אבל עכשיו הקישוע עצמו, לא אוכלים אותו חי. מה כתב מרן? אם לקחת אותו והחמצת אותו, ואתה אוכל את החתיכון, ברך עליו האדמה. אבל אם אתה אוכל את הפקוס חי, שמישהו רוצה לאכול חי, הרופא אמר לו, אני יודע מה, מאיזו סיבה, שהכל הפוך. וכן, על זה הדרך. אם הוא מבושל, או אפוי בתנור, או מוקפץ, אני יודע מה שקוראים לזה היום, וכדומה, כיוון שאין דרך לאכלו חי, רוב העולם, גם אם יש מי שאוכל, בת לדעתו אצל כל אדם. יש לנו כלל הלכתי. ואז ממילא ברכתו האדמה, כשהוא מבושל, או שלוק, או אפוי, או קישויים ממולאים, וכדומה. אותו הדבר ראשון את השאלה, וקישויים ממולאים, אם כבר דיברנו, על קישו. קישו ממולא, אתה תראה בפוסקים, יש פוסקים שכתבו, קישו ממולא, מברכים עליו האדמה. יש פוסקים אחרים אומרים, לא, מה פתאום? קישו ממולא זה שהכל. ושאומרים, מה פתאום? זה מזונות. מה קרה פה? אין פה ויכוח. כל אחד מדבר בקישור סוג אחר, מילוי בסוג אחר. יש כאלה שלוקחים את הקישור, בזמנו מה היה? את הקישור היו משאירים אותו, מורידים קצת את הליבה שלו, וממלאים, משאירים אותו קישור, שיהיה קישור, כי זה הוא בריא, בריא לגוף. אז היו שמים שם קצת בשר, אז זה נשאר בחתו האדמה עליו. כי אתה אוכל, אתה אוכל קישו. אבל יש בו קצת בשר. אבל בתקופה האחרונה של לפני 40-50 שנה, התחילו לעשות אחרת, מגרדים את כל הקישו, ממש משאירים אותו רק את הקליפה. את הליבה או זורקים או מבשלים, אני יודע מה שעושים, יש עושים מזה ריבה. ואז הקישו כמו איזה צנצנת, ממולט באורז, ובאורז שמים מעט פירורים של בשר, ואולי איזה צנובר, 3-4 מניין אין שם. זאת אומרת, לפי החוק, כללים של משרד הבריאות, זה בסדר. ואז, אז זה באמת האורז העיקר. אתה מברך עליו, בורא מיני מזונות. ואם יש קישור באמת ממולא בבשר, ואפילו שהבשר הוא לא הרוב, אבל הוא דומיננטי, הוא ניכר טוב, אתה חותך אותו, אתה רואה חתיכות בשר, ממש. זה באמת שהכל נהיה בדברו. ושוב פעם, אם הקישו עבה, אז הקישו העיקר. אם הקישו דק, הקישו לא העיקר, אלא המילוי עיקר. ואז אני רואה מה המילוי, לפי זה אני מברך. כנן פלפלים שממולאים בזהו. באורז, בשר, אותו דין. אז לא, שם הפלפל הוא לא העיקר. אבל אם שמו מעט אורז, והפלפל הוא העיקר, אז הנה כן, אני מברך האדמה ופותר. למה? יש לנו משנה. זה הכלל, כל שהוא העיקר ועם עוד תפל, מברך על העיקר ופותר את התפלה.
יש
אצל
פרס וזה מאכל שהם לוקחים?
יש.
מאכל, אורז עם בשר, עושים את זה קציצה. הוא אורז ובשר, ואת זה יותר קציצה.
כן.
אז מה,
אותה שאלה יש לגבי מפרום. אתה יודע מה זה מפרום? מפרום זה בכל הקהילות שבמזרח, הדוברות ערבית, עושים תפוח אדמה, מה ששאלת בדיוק, אותו דבר. חיים תפוח אדמה, חותכים אותו לשתי חתיכות, ובאמצע שמים קציצת בשר ומבשלים את זה ככה, יש איזה בישול מיוחד, זה טעים ומשובח, מי שרואה את זה רוצה עוד עד שדי, אומר סברתי. זה המפרום הזה, גם כן דנו בזה הפוסקים, מה עושים? זה, התפוח האדמה הוא הרוב, הוא העיקר, אז זה באמת ברכים עליו האדמה. עכשיו מה שאתה שאלת, מה אתה שואל על אורז? אורז ובשר. אז מה שנכון לעשות, אני יודע שאני לא כך בסדר כאן, אבל מה שהכי נכון לעשות, לקחת התחלה, חתיכת אורז, לברך עליה את הברכה של האורז, ולקחת אחר כך גוש של בשר, לברך עליו את הברכה של הבשר. ככה אתה שקט ויצאת ידי חובה. כנה לי יש רבנו יוסף חיים דן, תראה, יש איזה תקדימים בהלכה. לגבי, היה מצוי הרבה בעיראק, שם היה מצוי, הבתיהם שלהם היו גדולים מאוד. כך סיפרו לנו אבותינו. הבתיהם שלהם גדולים, ואנשים לא יכולים בלי הבתיהם. אז היו אוכלים הבתיח, והרבה פעמים בצהריים חם הוא לא יכול. שם 45 מעלות, זה דבר מצוי כל יום. אתה לך מה הם עושים בתעניות, נורא בהיום. אז היה חום אמים, אז מה היה עושה? לא יכול לאכול. היו עושה לו השתנור בבית, או בחנות שמה, הולך קונה השתנור חם, מהתנור ישר, וקונה לו אבטיח. אוכל לחם ואבטיח, זה ארוחת צהריים שלו. ואמר רבי יוסף חיים, מה אנחנו עושים עכשיו? ברך על אבטיח, בתוך הסעודה, הוא נותן ידיים, איך הוא מוציא? איך הוא יברך על אבטיח? הרי אבטיח בא לפת בו את הפת, לא מברך עליו. אז הוא אומר, תעשה בחוכמה. תאכל בהתחלה חתיכת לחם לבד, ורך עליה מוציא. אחרי זה קח חתיכת אבטיח, תברך עליה בורא פרי האדמה. עכשיו תאכל את שתיהם יחד, איך שתרצה, בין טחון, בין אפוי, בין מבושל, בין... אז זה כדי לצאת ידי כל הדעות. האמת שאני לא צריך לברך על אבטיח, כי אבטיח בא בשביל לעזור לי לאכול את הלחם. אבל כשאין אפשרות, היה פעם אחד, היינו באיזה מקום, והביאו לו, הוא היה אוכל בשר, אוהב בשר, היה לו כמה חתיכות בשר, אז כולם שמו אצלו בצלחת, היה לו מלא חתיכות בשר, אולי לא מה לעשות. אז הוא היה שם אבטיח טוב, מתוק, הוא לקח אבטיח, היה אוכל חתיכת בשר וחתיכת אבטיח, ואז שאל מה לעשות. אמרנו לו שיוכל בהתחלה לבד, זה לבד וזה לבד, או שיוכל את זה ביחד. אז הבטיח, האמת, הוא לא צריך לברך עליו, כי הבטיח לא בא בשביל הבטיח, אלא הוא בא בגלל הבשר, שהוא ידחוף לו את הבשר שייכנס לו לתוך הפה. אז הוא לא צריך לברך על הבטיח. כמו שיש לנו חמוצים בארוחה, והוא יושב לאכול, וקשה לו, ונגיד הוא אוכל בלי לחם, אז הוא אוכל, כמו שהוא אמר, עם אורז, בשר, אני יודע מה שיש לו, דברים כבדים. אז קשה לאכול, הוא אוכל עם זה חמוצים. חמוצים עושה, מגרה לו את התיאבון, והוא יכול לאכול יותר כמו שצריך, ולהחזיק מעמד. אז על החמוצים הוא לא מברך, כי החמוצים תפלים לגבי זה. אבל אין הכנה ממי שרוצה להיות חסיד, ולא ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, יכול לקחת את החמוצים כמו שהם, ברך עליהם את הברכה שלהם האדמה, ואחר כך לאכול את ה... אבל חכם עובדיה לא כל כך הסכים עם השיטה הזאת. למה? הוא אומר, מה פתאום, אתה לא אוכל חמוצים ככה. אתה אוכל את זה בגלל הבשר, אז זה תפל. מה פתאום, זה ברכה לבטלה. הוא היה חושש מאוד מברכה לבטלה. לכן אדם יעשה בחוכמה, לא יאכל אותם לבד, יאכל אותם יחד עם זה, ולא יברך עליהם. יותר טוב. אז, אבל אם היה דבר כזה, יעשה כן. עכשיו יצאנו מהשעקול, אז אני חוזר לשוקולד. השוקולד הזה, אז זה השאלה שלו, של רבנו הרב מנחת שלמה עליו השלום. הוא אומר, עושים ממנו קקאו, ושותים אותו. או גם בארצות אירופה, שם היה מצוי השוקולד. וכל זה צ'וקולדה, והיו עושים אותו עם חלב וכדומה ושותים אותו. אז זה, הוא אומר, זה משקה, עיקרו משקה, אבל הוא אומר, עדיין שמענו שיש הלכה, כך כתוב בגמרא, תמרים שמעחם ביד בחתם בורא פרי העץ. לקח תמרים, עכשיו הוא לא יכול לאכול אותם ככה, הם מאוד מתוקים, הוציא להם את הגרעינים ומייך אותם ביד, סק אותם והתחיל לאכול אותם. עכשיו זה רסק תמרים, אני לא מדבר על מה שיש היום בקופסאות, שם זה כבר מזויף, גם הקופסאות של החומוס, אני לא מדבר על זה. כי היום אתה צריך להיזהר מאוד מאוד, זה בעיות חמורות עם הברכה. אז שאתם מראים שמאחם ביד מברך עליהם בורא פרי העץ, אז גם זה השוקולד, זה להיקרא דומה בדיוק לתמרים שמאחם ביד, כי זה שוקולד שקלו אותו, טחנו אותו, ועשו איזה רסק, והקפיאו, וזה נקרש, ונהיה שוקולד. אז אם כן, למה אתה לא מברך? התירוץ שלו, כיוון שהגרעינים של הקקאו, או של השוקולד, אתה לא אוכל אותם כמו שהם, הם מרים. אתה מוכרח לערב אותם עם משהו, ואין דרך לאוכלו חי, לכן על השוקולד אנחנו נברך שהכל נהיה בדברו. בזה נצא את הורה. אותה שאלה הגיעה עם הקוקוס. הקוקוס, שאדם, יש הרבה אנשים, זה בריא הקוקוס. רק יש קוקוס עם סוכר, זה לא כך טוב. יש קוקוס היום לבן, זה פחות סוכר. הם אומרים זה בלי סוכר, אבל אין דבר כזה בלי סוכר. זה מעט סוכר שמים לו. זה עיקרו קוקוס, והוא טוב, הוא גם כן מעורר את הבן אדם, מחזק, בריא לגוף, רק יש ויכוח בין הרופאים לגבי הלב, אם זה טוב או לא טוב. כמו חמאת קוקוס, וכמו פעם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הייתי ילד קטן, לא היה שמנים, לא היה שמן, היו מייבאים מחוץ לארץ, מטורקיה או מכל מיני מדינות, שמן קוקזין זה היה נקרא. היה מגיע בקופסאות פח, עגולות, ושם בפנים היה כמו מרגרינה כזו, אבל בהיר, צבע לבן, כמו משחת וזילין בדיוק. אתה חושב שזה משחת וזילין. זה היה שמן קוקזין. ממנו היו מדליקים נרות, אותו היו אוכלים, היו מערבים אותו, והוא טוב להרבה דברים. משל, אפילו לתעשייה בבית. משל, יש לך צנצנת, שיש עליה מדבקה והיא לא יורדת, מורח עליה שמן קוקוס, משאיר אותה ככה, אחרי זה יורד בקלי קלות. וכן זה הדרך, אני יודע, מנקל אותו ציפורניים, מה לא היו עושים עם זה, כל מיני דברים. זה השאריות שלו. אחר כך יש רופאים שטוענים, יש רופאים שנלחמים נגד זה, אומרים זה גורם סתימות במערכות הלב, במערכות הדם. ויש אומרים לא נכון, זה לא הוכח, אלא הוא בריא, זאת אומרת שיש בו צד בריאות, זה כולם מסכימים. השאלה אם הוא גורם נזק או לא, ומה יותר, הנזק או הבריאות, זה השאלה. לכן, השתדל לא לאכול, אבל הקוקוס עצמו, אי אפשר לאכול אותו כמו שהוא, אוכלים אותו כמו שהוא, בריאותו העץ, כן? לקחתי קוקוס שלם, חתכתי אותו, הרי מה הם עושים? איך הם קוצים את הקוקוס? יש עצים גבוהים מאוד באפריקה. הולכים לשם, מלא קופים, הקופים שם. מה עושים? אתה לוקח קוקוס אחד, מלא יש ברצפה. לוקח קוקוס אחד, זורק על הקוף. אז הוא מתרגז עליך, הוא זורק עליך בחזרה. בינתיים, אתה ממשיך איתו כאילו אתה זורק, אתה עושה לו ביד, הוא זורק עליך עוד 10. ולא עוד רוב, ממשיך, בוא, ממשיך את המשחק. ואז הוא מוריד לך, נהיה לך איזה 200-300 קוקוסים ברצפה, ואת נשאר לך רק לאסוף. ככה היו עושים, זה השיטה שלהם, ולוקחים אותם. עכשיו, מה עם המים שבתוכם? גם על זה יש על השאלה. המים שבתוכם מחתם שהכל. יש שרצו לומר בורא פרי העץ, אבל להלכה מחתם שהכל. ואת הקוקוס עצמו, דרך עליו העץ. אבל אם טחנתי אותו, מה שעושים היום, זה מה שאתה קונה קוקוס, קוקוס טחון, זה חומר גלם. אתה לוקח, מערב אותו עם ביצים, מערב אותו עם סוכר, יש, עושים אותו, חביליו היה עושה בירושלים, שמואל חביליו, עליו השלום, יהודי, כן, סלוניק, אז זה היה עושה, אבל חייב עליו שהכל נהיה בדברו. בזמנו היה מחלוקת גדולה לפני 70-80 שנה. מה מברכים על זה? למה? ניכר. רואים שזה קוקוס. אבל הקוקוס לא עיקר, הוא בטל לגבי הסוכר, כי אי אפשר לאכול אותו ככה. אנשים אוהבים את זה, שזה טרי גם רך. או-הו, אז זה משובח. היו הולכים ההכנות עצמו קונים. והיו קונים, יש כאלה קונים את כל השאריות, אחרי שהוא חותך, את האצבעות קוקוס, אז חותך, זה הם מוכרים אותו יותר בזול. אז זה וזה, הם קונים אותו, והגיגה היה בבית, מתי שזה מגיע, לא אוכלים כלום, רק קוקוס. אז זה ברכתו בורא פרי, לא בורא פרי העץ, אלא שהכל נהיה בדברו. לדר, זה גם כן שאלה מכשילה. הרבנים מחליטים ככה מהר, זה לא, צריך לשאול אותו מה. יש עושים בבית, ואתה רואה את זה. יש שני סוגי לדר בשוק. א', תדע שיש היום לדר ממנגו, יש מאות דברים, לא רק ממשמש. כל מיני דברים. ומביאים את זה מחוץ לארץ. זה מה עושים, איך עושים את הלדר. לוקחים בסוף העונה של המשמש, כבר עבר. לפני חודש, אז היה סוף העונה, יש מלא משמשים שהם כבר מבושלים. אין מה לעשות איתם, אתה צריך לזרוק, אבל חבל. והם היו טעימים, היום המשמש היום אין לו שום טעם, לא טעם ולא ריח. אפילו תפוח אדמה נהיה יותר טעים ממנו. אז המשמש הזה, טוחנים אותו, ואפילו לא טוחנים. כמו שהוא, מוצאים את הגלעינים שלו, מגלעינים אותו, ומלאים סיר, שמים בו קצת מים, ויאללה, מרתיחים. מרתיחים, מוסיפים לו סוכר. כמה שאתה רוצה, לפי הטעם, ואז מערבבים אותו. זה כבר לבד הכל מתערבב. והוא במשמש, בקליפה שלו, כל פרי, תדעו, בקליפה הקדוש ברוך הוא ברא הרבה ויטמינים. וברא גם את החומר הקרישה של הפרי. לכן, אם אתה רוצה לעשות ריבה, אף פעם אל תקלף את הפרי. אלא תשאיר אותו עם הקליפה, וזה יוצא יופי של ריבה. קומפיטוריה, מה שקוראים לזה. ממש פירות. אז זה באמת לדר כזה שאתה יודע נטו שהוא עשוי. בזמנו אמרו שזה שהכל, אבל לא. כמו שדיברנו על הפירה, כמו שדיברנו על הרסק, וכדומה, זה ברכתו בורא פרי העץ. כי זה נטו לדר. רצת סוכר יש בו, שיהיה מתוק. אז זה לדר, זה בורא פרי העץ. אותו הדבר, וזה בריא מאוד לגרון, שסובל מבעיות של צרידות. זה מאוד עזר. אני חוץ מכם אחרי הניתוח לב שעברתי, ברור שפודר מציל, אחרי זה הקול שלי לא היה נשמע. אמר לי הרופא שזה ככה, זה ייקח 6 שבועות, אולי בדקה יותר גם. אז הייתי רוצה לדבר שיעור, לתת שיעור, לא יכול, בלי שיעור אין חיים. עם שיעור אתה לא יכול. אז הפתרון היה, אמר לי מישהו תיקח לדר. תיקח לדר לפני השיעור, אתה אוכל, עושה לך את הגרון מצוחצח, משהו לא יאומן כיסופר. וכן יש לך את החתיכות הזנגוויל האלה. של זה, אבל זה טוב לחורף, לקיץ זה קצת בעיה. מחמם את הגוף, הזנגוויל. זה אתה לוקח אותו, עושה לך גרון מצוחצח ומשובח כמו שצריך. ברכתו בורא פרי העץ.
אם אכל שוקולד עם תה, אכל
30 גרם אפילו ששתה איתו קצת תה חם שמיס לו את זה, אבל הוא הכניס לפה חתיכות שוקולד ולא הכניס לפה רסק שוקולד, זה בורא פרי העץ. בורא נפשות רבות, זה מאיפה הראיה? יש לנו שאלה כזאת לגבי אדם שאוכל פרי. שולחן ערוך מביא כל הפוסקים. לקח פרי עכשיו, והוא רוצה, הוא לא רוצה לאכול את כל הפרי, או האמת לזקנים זה מאוד מסוכן, תפוזים וקלמנטינות. למה? יש להם רפלקסים, זה הבעיה. אנשים לא יודעים מה הסיבה, הם נחנקים עם זה. הוא יכול ללעוס את התפוז והוא לועס אותו, הוא בא לבלוע, פתאום הגרון נסגר. ואז חס ושלום, היו כמה שהלכו לעולמם בצורה הזאת, השם מרחם. אז לכן, יש כאלה שהם מוצאים אחר כך את המדינו של זה. יש כאלה שהוא אומר, תשמע, אני רוצה לאכול קלמנטינה, רוצה לאכול איזה 2 קלמנטינות. שם אפילו 100 גרם. גדולות, טעימות, משובחות. ואני מוציא את הלועס, מוציא החוצה, חוץ מקרותכם את הפסולת, זורק את זה. לא רוצה לאכול את זה. זה מה דינו? זה נחשב אכילה או נחשב שתייה? זה נחשב אכילה. כל 30 גרם צריך לברך, אבל שיהיה לו 30 גרם נכנס לפה. אני, זאת אומרת, הוא צריך לאכול, נגיד, כמות של 50 גרם, שאז אני בטוח ש-30 גרם נכנס לו ללוע, אז הוא מברך בורא נפשות רבות. אבל מה שאין וכן, אם הוא לקח את הפרי ומצץ אותו מההתחלה שלו, הוא לא הכניס את הפרי לפה, אלא הוא עשה חור ואכל את הפרי. זה בעיה. זה כעת יש בעיה גם לגבי בורא פרי העץ. הסכימו שכן נברך, כיוון שיש פרי ביד שלו. אבל הוא שותה רק לא ברכה האחרונה, אלא אם כן ישתה רביעית בבת אחת. אז אחרי זה ישתה מים, חצי כוס מים, ואז יהיה בטוח שהוא מברך שהכל נהיה בדברו. מה רצית לשאול?
שייק.
תגיד לי שייק. יאו, הו. How are you? כן, שייק בבוקר. אוכלים שייק פירות. אתה שואל מה מברכים עליו?
יש בזה גם חסס, כל מיני דברים, וגם ש...
זה באמת בעיה. אז תלוי, אם זה סמיך, אם זה סמיך, כן, זה בהכרתו בורא פרי העץ. אבל שם בו גם בננה, ושם שם גם חלב. במקרה אני קראתי את התפריט, אז אני לא כל כך ממהר להחליט בשבילך. זה באמת שאלה, זה לא פשוט. הטוב ביותר לברך בורא פרי העץ על חתיכת פרי, אפילו צימוק, ויברך האדמה על חתיכת בננה, ואז הוא יכול לאכול את השייק. זה הטוב ביותר. כך נכון לעשות. אבל מעיקר הדין, אני הולך אחר הרוב, ואיתנו אם זה סמיך או לא סמיך. כן. היה? מה?
טורטיה.
איך?
הטורטיה.
זה גם שאלה מכשילה. כמו שאלות ההם שאמרתי אותם, קציצות דגים וכדומה. תלוי במה זה עשוי הטורטיה. הכל תלוי במה זה עשוי. יש טורטיה שעשויה על בסיס תירס וקמח תפוחי אדמה, זה שהכל נהיה בדברו. אבל טורטיה שעשויה על בסיס דגן, זה בורא מזונות. אז תלוי ממה זה עשוי. כמו גם הקובות וכדומה.
טורטיה עגולה.
כן.
חוטף אותה לפני כן,
מטבלן ומתגן
בנפרד.
אז מה אתה שואל אותי? תלוי מה זה עשוי.
לא,
מכמה שפילים דגן. בסדר, מה זה עשוי, אותו דבר. עכשיו נסיים באיזה סיפור קטן. מה רצית? כן.
פולה קפה.
פולה קפה. יש ויכוח בפוסקים על זה, גם לגבי הברכה של הריח. טוחנים קפה, איזה ריח משגע. האם מברך על הריח? לפי ההלכה על הריח הוא מברך שנותן ריח טוב בפירות, כן. אבל אתה שואל אותי כעת על מה? הוא רוצה לאכול פולה קפה. זה רוב העולם לא אוכלים את זה. זה מר. אז בטלה דעתו אצל כל אדם. אני מבין אותך, אבל אתה לא צריך להבין מה אני אומר לך. התשובה היא, אנחנו הולכים אחר רוב העולם לא אוכלים את זה. אז לכן, אני זוכר, היו בבית הכנסת בשבת, היה מצוי, היה לו קופסה עם קפה, והיה נותן לחבר שלו, לוקח קצת, הייתי שם בו, שם מתחת ללחיים שלו, וזה לבד, לדעת, מעורר אותו. זה אסור, זה בלי קידוש, אבל הוא לא צריך לברך על זה, הוא לא מברך. זה העניין.
ואם מעבר את
סליחה?
מעבר את הקפה עם סוכר.
קפה עם סוכר טחון, אני אגיד לך את האמת, צריך לעיין. אני זוכר שדיברו על זה הפוסקים. אני לא יכול לענות לך כרגע. מיץ תפוזים, מה? שהכל נהיה בדברו. למה? כל המיצים למיניהם. כך כתב מרן. זה דברי הגמרא. זה נקרא זעה באלמה. זה לא הפרי עצמו. שייק, מה שהוא שאל, זה משהו אחר. כמה שלקחתי את הפרי וטחנתי אותו. אותו הדבר מרק ירקות. יש שם ירקות ממש. והם נימוחו והפכו להיות כמו דייסה בפנים. אפילו דייסה דלילה, אז זה האדמה. אבל שחטתי, זה דין אחר. תדעו, זה הכלל ברזל יהיה לכם. אם שחטתי והוצאתי את המיץ, המיץ זה שהכל. אבל ריסקתי, זה הברכה של הפרי.
מים של הקמפות, הרב.
מה?
מים של הקמפות.
קמפות, מים.
מים, מים של דרך מים של
הקמפות. אתה רוצה ממני גם מים של קמפות. לחילק. מה? דיברנו עכשיו, דיברנו על מרק, דיברנו על זה. מה? מה יש המים של הקמפות? זה לא בריא. מלא סוכר. מי אוכל סוכר? מספיק. זה הסוכר נכנס לגוף, נהיה שומן, סותם את כל כלי האדם, זה לא בריא בכלל. אולי דיין האמת צריך לברך עליו. נסיים כאן בסיפור, די, מספיק להיום, שבוע הבא המשך, בלי נדר. עכשיו סיפור, נו, אתה היית רוצה לעצום משהו? סיפור קטן, היה בירושלים מעשה בזמן הרב שמואל סלנט, עשה לפני 100 שנה או יותר. אז היה חי רבי משה מונטיפיורי עליו השלום, כמה תרם, כמה עשה בשביל העם היהודי, עשה בלי סוף אשרה ואשרה חלקו נוחתו בגן עדן, הוא ואשתו יהודית, זכותם תגן על ישראל. הוא עליו השלום, הרב שמואל סלנט היה שם אחד, גר באזור בית ישראל, והאיש הזה היה מוכר ביצים. הוא היה הולך ללולים של התרנגולים, אוסף ביצים, שומר אצלו, ותוך שבוע מחסל אותם, מוכר את זה בבתים, הולך מתעובב, כמו שהיה פעם, היה חלבן, הולך כל בית, וגם זה מוכר ביצים. קיצור, הוא רואה, זה כמה פעמים ראה, קם בבוקר, לראות את הביצים, רואה, יש לו מלא תבניות של ביצים למעלה, כל הביצים שלמעלה זה קליפות בלי ביצה בפנים. מה הולך פה? עד שראה שיש שם איזה חור קטן, מישהו עושה חור ולוקח את זה. עכשיו הוא מה, היה בטוח, היה לו שכן, שכן עם משפחה ענייה עם 15 ילדים. הוא היה בטוח שהם בלילה מחכים לו, אורבים לו, איך שהוא הולך לישון, אז הם הולכים, יש להם איזה קנה או שפופרת או איזה משאבה, שואבים את כל התכולה של הביצים, ומשאירים לו את הביצים ריקות וזהו. אז הוא הלך לרב שמואל סלנט. אמר לו, מה דינו של זה? אני רוצה לצבוע אותו, אני לא יודע מה לעשות. אמר לו, אתה טועה, אתה אל תמהר להחליט החלטות. אמר לו, אז מה אני עושה? אבל כל לילה זה ככה. אבל לא תקשיב, תקח איתך איזה 2 אנשים בלילה בחושך, תחבאו שם, אבל אל תרדמו. תקח איתך איזה חומר מעורר, קנאביס, אני לא יודע מה, אולי קנאביס מרדים, אני לא יודע. תקח איתך איזה חומר מעורר, קפה וזה, תלעס קפה, ותשימו לב, זה בא הרעה, השתגע לא האמין. היה שם מאחורי הבית שלו מאורה של נחשים. הנחש היה בא, היו באים הנחשים, והם אוהבים ביצים. אבל הם יכולים להחנק עם הביצים. מה היה עושה הנחש? יש לו איזה רעיון עם הלשון שלו, היה עושה נקב בזה, ושואב בשנייה את כל הביצה. לכן הבא אחריו, הם אוהבים ביצים. והיה מחסלים לו כל לילה, זה היה העבודה שלהם. אמר לו, אין לך תקנה, תיקח את זה מפה, זה מאורת נחשים, איך תוכל להתעסק איתם? ואז הלכו הנחשים, הלכו, כבר מתו, הלכו כפרה עלינו ועל כל ישראל. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים ושרים. רבי חנניה, מה אומרים רבי חנניה, עכשיו או אחר כך?
חזק וברוך, כבוד הרב.
חזק.